נציב יום, מיכאל בן סימה, השם יפתח את אוצרו הטוב, אמן. אפלה ופלא. אות מם חלק ה. מחלת המגפה. אדם שמבקר חולה במחלת המגפה, לא ישב, רק יעמוד וילך, הולך בבית עד שילך משם. בזה אין רשות למלאך המוות לשלוט בו ולנוגפו. כך מבואר במדרש תלפיות ענף אהרון. דיבור המתחיל ואני קיבלתי. כמובן צריך גם לעברר את המקום, וכשהוא הולך אז זה מתעברר לו, לא נשאר במקום שיש את הגורם למחלה, למגפה. מחלת הנפילה. אדם שחלה במחלה שגורמת לו ליפול תוך כדי הליכה, אם ייגע בידו של ערל מת, ירפא ממחלתו. כך כתב החתם סופר יורה דעה סימן שלח. הוא מספר על אדם שחלה במחלה מוזרה, שגרמה לו ליפול בבורות עמוקים. ואף לתוך האש הבוערת, ולמקווה מים. באחד הימים נודע לחולה על סגולה לחולי זה, שאם ייגע בידו של ערל מת, ירפא ממחלתו. ועשה כן ונרפא. מחלת הסרטן. מחלה זו מחלה קדומה. כך כותב נכד הראש, רבנו מאיר בספרו שבילי אמונה. לסרטן נקרא כן, לפי שהחיה נקראת סרטן, יש לה רגליים הרבה. ואם יתפשט ביותר, לא יתרפא. ולכן נאות למהר רפואתו כשיתחיל, כדי שיעמוד תחתה ולא יתפשט. לשמה יתחיל מגודל הפונה או כפול, ויוסיף יגדל עד שיעשה כגודל הבטיח. בשם הגדול ממנו. לדעתו של נכד הראש רבנו מאיר, סיבת ומקור המחלה הוא המרה השחורה, ולכן הוא ממליץ, ונאות לו להזיר מהדברים החמים והעבים, שהם מולידים השחורה, ויוכל מאכלים הזנים הרבה. אז הוא תולה את זה במאכלים שגורמים למרה שחורה. מרה שחורה זה כמו אנשים שנמצאים בדיכאון וכו' וכו'. זה התוצאה. התוצאה הזאת גורמת לסרטן לדבריו. אחת הסיבות העיקריות למחלת הסרטן ושאר מחלות ממאירות רחמנה לצלן, לדעת האדמור מצאנז, מחמת שלא נזהרים מאכילת ביצים ושום, ובצל כלופים שעבר עליהם הלילה. אסור לשעות ביצים גלויות, בשום גלוי, בלי קליפה, ובצל כלוף שאין לו שום קליפה. אם עובר עליהם הלילה זה דבר מסוכן, והוא אומר שזה גורם למחלת הסרטן. אלה שקונים עוגות בחנויות, צריכים לדעת שיכול להיות שהם לא יכולים להיזהר בזה, משום שמוכרים ג'ריקנים של ביצים כלופות, וכשמשאירים את הג'ריקן פתוח בלילה, זה נקרא שעבר הלילה, ועושים לך עוגות מזה, אז הנה יש לכם בעיה. אז מה לעשות, נגיד, עם שום בבצל? משאירים אותו עם הקליפה, הולכים חצי משתמשים, וחצי משאירים עם הקליפה, וכן שום. או שמים עליהם שמן. אבל לא משאירים אותם ככה. אפילו אם תשים בקופסה וזה גלוי, זה לא מועד. במסכת דרך ארץ רבה, בתחילת פרק י' מובא כי האוכל שום כלוף, בביצה כלופה, בבצל כלוף, שעבר עליהם הלילה, דמו בראשו. כך מבואר במסכת נידה יוזן. אמר רבי שמעון בר יוחאי, חמישה דברים הם עושה אותם מתחייב בנפשו, בדמו בראשו. האוכל שום כלוף ובצל כלוף ובצה כלופה שעבר עליהם הלילה. זאת למרות שהם מונחים בכלי סגור וחתום. בספר בן יהוידע מבואר כי הלשון חמישה דברים הם בא ללמדנו שכך יהיה לנצח ולא יתבטל זאת בשום דור. מחלת הסרטן שמתפשטת בשנים האחרונות, מגפה שנשלחה מן השמיים כאות ועזרה על חוסר עין טובה שלא שמחים בהצלחת השני. על כן, מי שנפגע במחלה זו, רחמנה לצלן, השתדל להתבונן בעין טובה על הזולת. בזכות זה הקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, כך אמר בעל הפנה מנחם מגור. אחת הסיבות העיקריות למחלת הסרטן, בזדוי תלמידי חכמים. כך אמר הרב שטיינמן נוחתו עלי. בדבריו אלה הוא מסתמך על דברי הגמרא בשבת קוף יותר, אמר רב יהודה אמר רב, כל המבזה תלמידי חכמים, אין לו רפואה למכתו. וכידוע מחלת הסרטן, מחלה ללא רפואה מוחלטת. סיבה נוספת, אומר הרב שטיינמן, היא עוון חילול השם, שאין לו כפרה אלא מוות בלבד. כך מבואר בספר מנחת יצחק, עמוד שמח. בספר אפיקי אייל, עמוד תמת. אדם שחלה במחלת הסרטן, ילמד כל יום פסקה מן הספר תומר דבורה, שחובר על ידי המקובל האלוקי, רבי משה קורדוברו, זכר צדיק לברכה. או אחרים ילמדו בחולה ישמע, ורפואתו קרובה לבוא. כל יום פסקה מן הספר. כך אמר הרב משה הלברשטם בשם מהריטה מסתמר, בשם בעל הדברי חיים מצאנס. בהוסיף הרב הלברשטם כי הדבר בדוק ומנוסה והועיל לאנשים רבים. תאי מחלת הסרטן עשויים לפרוץ, להתפשט לכל מקום בגוף, רק לא ללב. בזוהר פרשת פנחס מובא כי הסיבה שמחלת הבעבועין, שאת או ספחת, לעולם לא תפגע בלב, משום שהלב הוא רך וחלוש, וממנו יונקים את חיותם כל האיברים כולם. מחלת הצהבת, תינוק שנולד ולא ניתן למולו מחמת מחלת הצהבת, יתלו את הידיים של התינוק בכל בוקר כדת וכהלכה, ושב ורפא לו. כך היה מייעץ הרב מרדכי אליהו לשואלים אותו, כמובן בספר ישועות מרדכי, עמוד 72. מחלת הקדחת. אדם הבודק את שתי ציציות שלפניו לאור הלבנה, לאחר קידוש הלבנה, מובטח לו לא יחלה בקדחת. מתי? כל אותו חודש. כך מבואר בקובץ בית אהרון בישראל, קרלין, גיליון בב, אב אלול, תשן, דו קוף קף חית. בשם הרי בריזל, בשם צדיקי ישראל. מחלת ילדים. כאשר הודיעו לרבי שלום מבל, זכר צדיק ברכה, כי פרצה מחלת ילדים וחוללה שמות, ביקש לבדוק אם יש להם בית כנסת משלהם קנוי קניין עולם. ונימק את דברם בעובדה, רכישת גורן הרבנה היבוסי על ידי דוד המלך לשם בניין בית המקדש, התרחשה לאחר שפרצה מגפה בעם ישראל. ומיד לאחר מכן נעצרה מגפה. ללמדך, כי ניתן לעצור מגפות על ידי קניית מקום לבית הכנסת. קבלה בידינו, בשנה מעוברת החולאים מתרבים, ובפרט חולי הילדים. כך כתב השל"ה הקדוש, דף ש"ו. כמו כן, בשנה מעוברת, קיימת סכנה לנשים מעוברות, להפיל את עובריהם. כך כתב הלבוש, אור החיים סימן טרפה. עיקר החולאים שיש לילדים, נגרמים מחמת האם ולא מחמת האב. כך כתב על נחלת אשר סימן רצת. הולעת בבנים, העיקר תלוי בהאם ולא בהאב. מחלת לב. אדם שחולה במחלת לב יקפיד מאוד שכל חוטי ציציותיו, שמניינם לב, 32, תמיד יהיו שלמים, גם כאשר מבחינה הלכתית הציצית קשרה. כך אמר רבי מאיר אבו חסירה, זכר צדיק לברכה. כמו כן, לימוד מתוך ספר, חובת הלבבות, מדי יום ביומו, בכוחו לרפות מחלות לב, על כל צורותיהן ואופניהן, ועל כל שלוחותיהן, כך כתב בעל אורך ימים, עמוד תרמת. הספר חובת הלבבות, הוא פתרון להרבה בעיות. מחלה מדבקת. אדם עשוי להעביר לחברו מחלה מדבקת, גם אם חברו נמצא במדינת הים. כך מובא בסידור הגאון, שם מסופר מעשה באישה שחלתה במחלה קשה ומדבקת, והרופאים לא הבינו מאין באה אליה המחלה הזו שאינה מצויה במקום מגוריה. התברר, אמא של אישה זו התגוררה במקום רחוק מן הבת, וחלתה במחלה היא, שלחה לה מכתב, בשעת הכתיבה בכתה, הדמעות נספגו במכתב, הבת קיבלה את המכתב, מרוב התרגשות נשקת הדף ונדבקה במחלתה שלהם. אין לכהנים לחשוש מצרעת מדבקת ושאר מחלות מדבקות, מפני שהם מושגחים בפרטיות יותר מכלל ישראל, ומחלות מדבקות מסוכנות רק לנעדרי השגחה פרטית ברמה כזו. כך כתב המשך חוכמה ויקרא מצורע, הנה הנגעים היא מחלה מתדבקת, עד שאמרו במסכת כתובות, דלא עיילה למבואיה, וההתעסקות במצורע הוא עניין מסוכן, וצריך לכך השגחה נפלאה פרטית, שהעוסק ינצל מזה, ויהיה נבדל, אשר אליו לא תדבק הנגע, לכן בחרה התורה זה בפני אהרון, שהם נבדלים משאר ישראל ומושגחים בפרטיות יותר. הם, יש להם את תורת הנגעים, כי הם לא ידבקו. מחלת מעיים. הסובע המופרז גורם למחלות מעיים. מחלות מעיים מקור לכל המחלות. כך כתב על שבילי אמונה בנתיב 50. הסובע הוא סיבת רוע עיכול. ואילו היה אדם מנהיג עצמו בכמות מאכל, כמו שמנהיג לבהמתו, היה ניצול מחולאים רעים. לא תמצא אדם שייתן מספו עד שישער אותו כפי שתוכל לסבול לבד, אבל כשהוא אוכל, הוא אינו עושה חיל. כל המחלות והחולשות מקורם בקיבה. כאשר נגרם נזק לקיבה, באים לאדם חולאים. נרפאה הקיבה, נרפאו המחלות. כך מבואר בספר אור יצחק, פרשת תזריע, למוהרי מרדבי. כל החולשות והנגעים שבאים על האדם, באים מן הקיבה. כשנתקלקל המגין באיזה מאכל או באוויר, אז באים לאדם חולאים ונגעים. אדם שסובל ממחלת המעיים, יקפיד מאוד להגיע לבית הכנסת בתחילת כל תפילה מתפילות היום, ושב ורפא לו, כך מבואר בספר מנוחה וקדושה, שהיה מקובל מאוד על מרן הקהילות יעקב. אדם שלקה במעיו, בחוץ מכבודכם ומשלשל, אל ימהר ללכת כל פעם לבית החסה, אלא ישה מעט עם נקביו ושב ורפא לו. כך מבואר בנימוקי אור החיים, סימן ג' עוד ג'. שמעתי מהמקובל מריבותיו, דהיינו מאבי מורי, המקובל מריבותיו, אשר מי שיש לו חולי זה של השלשול, שזאת רפואתו, ישן נקבה ולא ילך בכל עת שיצטרך. כיוון שזהו חוליו שנתעורר חום בקרקשתה, או בבני המעיים פנימה, ונדמה לו בכל עת שהוא צריך לנקבה, ועל כן צריך לעצור ולא ילך. על ידי זה יתחזק וירפא. מחלת נפש. אדם שחלה במחלה נפשית יקפיד ללמוד מדי יום ביומו מתוך הספר תנא דבי אליהו. יש סוברים שהעצה הזו מועילה רק אם לומדים מתוך הספר ברבים. כך הורה רבי עקיבא יוסף שלזינגר בתוספות בן יחיא. רבי דוד שלמה מללו היה מורה לאנשים שאחד מבני ביתם חלה במחלה נפשית, להקפיד לנקות קורי עכביש מכל חדרי הבית, כיוון שהם מביאים דינים קשים ומרה שחורה. כך מבואר בסידור תפילה לדוד, לילו בעניינים ומנהגים שונים, אותיות בית. בריאות נפשו של אדם ניכרת בדיבורו הזך והנקי ובלשונו הקצרה. אדם שמתחיל לחלות בנפשו, כלי הדיבור שלו לקויים. כך מבואר בספר כנף רננים, פרק שירה, עמוד פידל. אז זה בעניין המחלות, ויש ספר שלם בעניין מחלות ופתרונן, נביא אותו בהמשך בעזרת השם בהרצאות, ששם לכל דבר כמעט יש תרופה ובלי תרופות, בלי רופאים. מחמאה, תמיד תחפש במה להחמיא לאשתך. במה להחמיא לילדיך, במה להחמיא לקרוביך ולחבריך. כוח המחמאה עצום ברב, ועשויה להביא אדם להישגים שהוא עצמו לא שיער שהוא מסוגל להגיע אליהם. בעזרת המחמאה, כל השערים נפתחים. וכל הדברים נמצא בספר מסכת החיים, חלק א', ענייני בני בית. לכן אתם רואים שבמשחקים, אז יש מעודדים, 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 זה כמו מחמאות, אם זה כדורסל, אז כל סל, וזה מחמאה לשחקנים, הם מבסוטים, זה נותן להם אדרנלין, להמשיך הלאה. אם מחמיאים לאדם על וורד שהוא אמר טוב, או על איזה חידוש, או על איזה קושיה יפה, או משהו כזה, אז זה מקפיץ אותו ונותן לו חשק עוד יותר, זה מרכז את הרעיונים שלו. יש להעדיף מחמאה סמויה ממחמאה גלויה. מחמאה סמויה שהותמנה בתוך הדברים לא מעוררת מבוכה ולא דחייה. מתקבלת כאמיתית ולא נראית מוגזמת וחנפה. גם אם תאמר אותה פעמים רבות. מקום הדברים נמצא בספר נטע חיים עמוד שין נון א'. ילד הגודל בבית שמרבים לשבח זה את זה, את הסובבים אותם, תמיד הבעת פניו תהיה שמחה יותר מאשר ילד שגדל בבית ביקורתי, שבו ההורים מקטרים על הסובב אותם, וזה נמצא גם כן במסכת החיים, בחלק א', ענייני בני בית. אז לפי הפרצוף של הילדים תוכלו לדעת איך בבית מתנהגים. כמו שאומרת הגמרא, שוטה דיאנוקה, בשוקה עוד אהבו, עוד אימה. שומעים ילד מדבר דיבורים בחוץ, זה דיבורים שהוא שמע בבית. איך מדברים? צועקים, לא צועקים, איך מתנהגים, מה אומרים? הכל מתחיל בבית. כאשר אדם חושב לעשות דבר מה, מיד המוח משדר ללב את הרצון, והלב משדר לאיברים המבצעים. ותכף יעשה את זאת היד או הרגל או איזה עבר כפי מה שיעלה במחשבתו. ברם, אם האדם חושב לעשות דבר המזיק, לא יתנוע העבר תכף לעשות דבר זה. רק צריך להתעמק במחשבה מאוד, עד שיתרצו כל העברים. כך כתב בעל משך חוכמה, שמות תתבב יתחיל. אז תמיד שעולה מחשבה לא כל כך טובה, אז תמיד יהיה שיהוי לאדם עד שהוא יחליט, כדי שיתרצו האיברים. לדוגמה, אדם רוצה ללכת במקום שיש חשש סכנה. אפילו שהוא רוצה להחליט ללכת, הוא מרגיש שהרגליים נמנעות מלזוז. הוא לא, 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 האיברים לא מסכימים ללכת. אבל אם זה דברים אחרים שהם לא כאלה, אז צ'יק צ'ק זה עובד. האדם נמצא במקום שעליו הוא חושב, ולא במקום שעליו הוא עומד. זאת אומרת, אם אתם פה וחושבים על ארצות הברית, אתם שם. לא במקום שעומד, אלא במקום שחושב. זה גם בתפילה. אם הראש שלך בשוק, אם קנית פטרוזיליה או לא, שכחת או לא שכחת, אתה בשוק, אתה לא בית כנסת. כך כתב על ערבי נחל נונחת יוטט. אין מקומו של אדם במקום שגופו עומד שם, כי הגוף איננו האדם. אלא מקומו של אדם הוא במקום שעומדת מחשבתו, כי זה כל האדם. מחשבת אדם פעילה 24 שעות ביממה, בכל עת, בכל זמן, בכל מצב. גם שאנחנו ישנים. כך מבואר בחיי מוהר"ן סימן ממדלת. המחשבה נבראת שלא תהיה נחה לעולם, אפילו בשעת השינה. המחשבה חושבת לעולם. רק שהשינה חזקה על האדם, הוא שוכח מה שחשב. אבל באמת אין המחשבה שובטת בעולם. אלה שקרויים מדענים, בדקו את גלי המוח, בזמן שאדם ישן, בגילו שכל הזמן אכן, יש פעילות מוחית, מחשבות וכו'. רגע אחד של מחשבה מכיל בתוכו הרבה מאוד רגעים של דיבור. כך כתב על היערות דבש, חלק א', דרוש ת'. ברגע אחד יכול אדם להרהר דברים רבים שאי אפשר לפורטן בפה, כי הדמיון תופס הרבה מפעם אחת. עד שבחלום של שעה יחלום דברים לא יחילון ספור יום שלם. יותר מזה, מעשה ידוע מהארי הקדוש, שהרב גלנטי התקרב לשמוע בשבת קודש, הוא ישן. למה שפתותיו דובבות? להתעורר הארי, מה לו, מה אתה עושה? אמר לו, ראיתי שכבודו מדבר בזמן השינה. אז התקרבתי לשמוע מה מדבר. אמר לו, אם אני אספר לך מה אני חלמתי בשעתיים האלה, ייקח 80 שנה. וזה למדתי בסוד פי האתון. שמעתם? 80 שנה רק דיבורים על סוד פי האתון. פעם הבאתי כמה דברים מפי האתון, מה שהיא אמרה לבלעם, כמה נקודות יפות. מספר גנה דה פלפלה. שם רואים דברים נפלאים, מה היה מרומז בכל השיחה שלה עם בלעם. דברים אפלה ואפלה. תחזרו להרצאות הקודמות. מחשבת אבן. אדם שחושב מחשבת אבן על חברו, בעיה אם המחשבה לא תצא לפועל מכל סיבה שהיא, היא תשוב על החושב ותתקיים בו. אדם חושב אבן על חברו, ולא יצא המחשבה לפועל מסיבה כלשהי, היא תחזור על החושב ותתקיים בו. הוא רוצה להזיק אותו שיזדוק השני, לא יתקיים, אז הוא יזוק. כך כתב המהר"ל בבאר הגולה, באר שני. מצינו בכל מקום, כל אשר חשב מחשבת אבן, נהפכה אותה מחשבה עצמה על החושב. כמו שאמר, ישוב מחשבת המן על ראשו, אשר חשב לאבד את היהודים. וכן בכל מקום. וזה כי המחשבה קלה היא להיות נהפכת על החושב, כאשר אינה יוצאת לפועל. היא נהפכת על החושב. לפיכך אמרו חכמים זיכרונם לברכה, כל החושד בקשרים לוקה בגופו. הוא חושד בחברו במחשבה, אבירו אינו מקבל אותה מחשבה שהרי שקר, לכן המשפט שתיות המחשבה נהפכת על החושד עצמו, כי המחשבה היא כמו זורק אבן על דבר, אם הדבר אינו מקבל את האבן, אין האבן חוזר עליו, ואם אין מקבל את האבן, אז אותה מחשבה פועל בו כי נהפך עליו. מטריה, למרות האיסור הברור בדבר הליכה עם מטריה בשבת, ביתו של הגאון רבי אלעזר משה הורוביץ, זכר צדיק לברכה, פסקה לעצמה שמותר ללכת עם מטריה בשבת, וכך נהגה הלכה למעשה. שראה רבי אלעזר משה שהיא מתעקשת בדעתה, עלה לבימה של בית הכנסת המרכזי לאחר תפילת שחרית של שבת והכריז, ביתי יצאה מדעתה ומעשה עינם לרוחי בנוגדים את דעתי. שלא יחילו לשם, שיגידו שהוא שותק, הוא רואה שמחללת שבת והוא שותק. כשהגיע על גיל שידוכים, איש לא היה מוכן להשתדך עמה, למרות שהייתה מיוחדת בכמה תחומים או בכל התחומים. הדבר היחיד שעמד מול עיני רבי אלעזר משה היה לעשות את רצון בוראו, למרות שבכך הקריב את עתידה של ביתו. אם הוא מכריז שהשתגעה, מי ירצה תחתן איתה? וכך הוא אמר, היה יכול לברור מילים יותר עדינות. לא, ביתי יצאה מדעתה ומעשה אינם לרוחי ונוגדים את דעתי. זהו, נעל מפניה את השידוכים. עד כאן בינתיים.